שיחה בשניים בארבע עיניים, המשוררת חווה פנחס כהן עם המלחין דניאל עקיבא, כאן ברדיו מליץ.
כאן חווה פנחס כהן משוחחת עם דניאל עקיבא, מוזיקאי, מלחין, ועוד נדבר על כל תאריו. זוהי שיחה בשניים בארבע עיניים, והפעם אנחנו במרחב הישראלי, הים תיכוני, מוזיקה, לדינו, ואולי עוד כמה דברים שלא ידעתי. שלום דני.
שלום חווה, שלום שלום.
למען האמת, אנחנו מכירים לפני הרבה שנים כשהיינו צעירים עם משפחות צעירות, היינו בין מקימי היישוב ענתות, והחיים הבדילו בינינו והרחיקו אותנו כל אחד, אני לפחות התרחקתי בגלל נסיבות משפחתיות ואחרות, אבל אני לא שוכחת אף פעם את כל השיחות ואת הקשר האומנותי שהיה לנו גם בתקופת ענתות וגם לאחריה. ובמשך השנים אני עוקבת אחרי המוזיקה שאתה יוצר, את ההופעות שלך, ואני מוכרחה לומר שיש לך סגנון מאוד מאוד מיוחד בדרך שבה אתה מביא את עצמך אל המרחב התרבותי המוזיקלי. אז יש לנו זמן שלנו סוף סוף להיפגש, לדבר, להשלים וללמוד אחד על השני. זה הזמן שלך, דני. אז קודם כל, מה שלומך? איפה אתה חי היום?
שלומי מצוין. אני חי היום במבשר הציון, מזה כעשר שנים, וזה מקום טוב, זה מקום טוב, כי זה קרוב לכל פינה בארץ, זמין וטוב ויפה. וגם, זה גם צנוע יותר ממה שעזרו עוד מהיינו באמת ממקימי היישוב בענתות, אלמון, ושם גרנו שנים, וגם שם היה לנו רחוב אומנים נפלא, באמת של אומנים, יצא ככה במקרה שכל תושבי הרחוב הזה אומנים. רק אתם חסרתם שלא תחסרי לנו, אומנית שהייתה חסרה לנו באמת אותה משוררת, נפלאה כמוך, אבל התיישבת שם, בדיוק על הנקודה הזאת. ולמעשה אפשר לומר שבמרחב של העשייה היום, אני לא מרגיש שאני נמצא בנקודה אחת, אלא באמת אני משוטט לי בעולם, גם בימים אלו, ממש משוטט להנאתי, אני מאוד מאוד נהנה לעשות את כל ה... עבודה הזאת ואת הקשרים האלה המיוחדים שנוצרים עם אומנים שונים באמת מסביב לעולם וגם בתוך הארץ, וזו בשבילי באמת ממש ברכה.
אז באמת אולי בהמשך נדבר על הקשר מיוחד על שבין אמנים לבין עצמם, איזה רשת מיוחדת שאוחזת אותנו לפעמים ומאפשרת לנו להתקיים ולשלוח את עצמנו על פני מרחבים שלא ציפינו עליהם. עוד נדבר, אבל בוא נתחיל מההתחלה, דני. אתה יליד הארץ, יליד חיפה, ומאחן השורשים שלך, אתה עסוק מאוד בתרבות הספרדית, במוזיקה הספרדית, אבל איכן השורשים שלך, המוזיקליים והאישיים?
אז חיפה, אני בעצם, זו עיר של אבות אבותיי, כל המרחב של חיפה, זאת אומרת, אני לא מדבר רק על אבי עליו השלום שנולד, אבל לדוגמה, ברחוב יפו בחיפה יש בית עלמין מעורב, מה שנקרא, של יהודים ולא יהודים, וסבא רבא שלי וסבתא רבתא שלי מצד סבתי, מצד אבי, שנולדו ב-1830 במרחב הזה של חיפה, הם קבורים שם. זה אחד הסימנים, אבל יתרה מזאת, בכפר יסיף יש בית עלמין של אבותינו ממשפחת עקיבא, קבורים שם מעל 350 שנה. דוד עקיבא, יש שם כמה שמות מבני משפחתנו. אבי עליו השלום היה גם מאוד מאוד קפדן בעניין הזה, וחוקר, ודורש, ולומד, ומוצא גם, מצא את קוריאה, גם יושב ראש ועד הידע הספרדית בחיפה, והוא באמת מצא את כל המקומות האלה המיוחדים, שהוא אמר שזה בעצם שורשים של כולנו, זה לא רק של המשפחה, זה גם מעיד על קיום של יישוב יהודי במרחב הזה של חיפה עד לאקו וכפר יסיף במשך מאות שנים.
עכשיו, מרתק?
כן, זה ממש מרתק. עכשיו, אבי שהיה באמת פעיל בתחומים באמת הציבוריים, הוא היה גם מוזיקאי. לא הפך את זה למקצוע, אבל הוא היה פייטן מכונן, ממש פייטן עם קול בריטון נפלא, עם זיכרון מדהים, ועם ידע עצום והכרה של פיוטים, הקמה, קישוטים, אלתורים, טקסטים שלמים, טעמי מקרא בנוסחים שונים של יהדות ספרד מרחב חיפה, השפעות של יהדות איטליה מליבורנו, ידע את הדברים, ידע לזהות אותם, כולל גם את המקורות של הרבה מאוד פיוטים של שירים שהם בכלל שירים ערביים. והוא היה אומר לי, תשמע, למשל, שואף כמו עבד שכולנו מכירים בנוסח הירושלמי, זה בכלל שיר ערבי, שיר ארץ ערבי מאוד, מאוד עצוב, הוא היה שר אותו במילים עם אמא שלו, עליה השלום, הייתה שרה להם. זאת אומרת, קיבלתי בבית בעצם איזה מין, הייתי אומר, סוג של לימוד מאוד מאוד מעמיק, וגם בפרט ללימוד הזה בשורשים האלה אבי גם ניגן, היטיב לנגן בגיטרה. הייתה לו גיטרה מאוד מאוד מיוחדת, גיטרה שעיר נמל באיטליה, קטניה, גיטרה ממש מהודרת, וכבר בגיל 6 אני התחלתי לנגן בגיטרה הזאת, הרשה לי לפרוט וממש מצאתי את עצמי כאוטודידקט לנגן בגיטרה הזאת. בבית שרים פיוטים, הולכים לבית כנסת עליין, שהוא היה בית כנסת מיתולוגי, באמת, עם פייטנים נפלאים, מאין כמותם. זאת אומרת, כולם חיפאים, משפחות, כמעט כמו המשפחה שלנו, משפחת אבוטבול, משפחת רופא, משפחות של אנשים שבאמת מאות שנים במרחב הזה. פייטנים, אוהבי הפיוט היהודי הספרדי, וזה מעניין, כשהגעתי לירושלים והתחלתי גם כסטודנט לעבוד ביחידת הפולקלור, התחלתי לראות גם את ההבדלים בין הנוסחים הירושלמיים והטבריאנים לנוסח החיפאי, שזה נוסחים פשוט, אלה כמה דברים פשוט שהם ממש פנינים מתוך האוצרות האלה. וזהו, אני בעצם כשבגיל 6 ראו שהגיטרה הזאת של אבי יותר מדי גדולה, אז הייתה בבית מנדולינה, אז הוא כך, נגן במנדולינה. וניגנתי במנדולינה, הלכתי לתזמורת מצלול, תזמורת של גדולים. זאת אומרת, כשהתחלתי ללמוד, אז אפרים יוריה, זה היה מוזיקאי מיתולוגי בחיפה, אמר לי, תשמע, אתה אחרי כמה חודשים, אתה מצטרף לתזמורת של הגדולים, ואני בכיתה ב' מנגן מנדולינה ראשונה עם קבוצה של אנשים ממש, אנשים מבוגרים, בעלי משפחות. זה היה ניסיון מעניין, אני מאוד שמחתי, זה היה בשבילי מאוד מלבר אפילו. ואחר כך עברתי באמת לגיטרה, ברגע שיכולתי להחזיק את הגיטרה ככה בזרועותיי ולא להרגיש שהיא כבדה מדי, אז התחלתי לנגן בגיטרה והלכתי עם עוד מורים, ותוך כדי גם הרגשתי שיש לי את היכולת הזאת להלחין, והתחלתי להלחין כל מיני שירים של חברים פזמונאים, ואחר כך מצאתי ספרי שירה, אלתרמן, פדריקו גרסיה לורקה בתרגומים של רפאל אליעד, זה הדברים הראשונים שהלחמתי, ושמרתי אותם גם. בגיל העשרה, הלחמתי מחזור שירים מתורגמים של לורקה, והייתה לי אחר כך הזכות לתת אותם לאברהם פררה המנוח, בתקליט שנקרא פגישה, שיצא לזכרו, שהוא על שם שיר של פדריקו גרסיה לורקה, שהלחמתי אותו בגיל 16, והתקליט נקרא, עד היום לא מאמינים שזה באמת בגיל 16, לחמתי את השירים הראשונים האלה לקול וגיטרה, ואברהם באמת ביצע אותם, לא יכולתי לדרוש מבצע יותר נשגב ויותר גדול ויותר מדהים ממנו, וכך זכיתי, ואלה הם היצירות הראשונות האלה. כך גם לגבי, אני כבר עושה את זה כשהיא קפיצה דרך לשנות ה-80, זאת אומרת מהילדות, מנערות, בעצם המפגש הזה עם אברהם פררה היה המפגש שבתוכו בעצם יכולתי לשלב את כל מה שהיה לי בעבר, כולל פיוטים, שירים יהודים ספרדים, בלדינו, שירים בעברית, שירי חגים, ומצאתי באמת, לא, זה לא סתם פרטנר, אלא מישהו, אומן דגול, שעשה את הדברים האלה ממש מהשרבול, הוא עשה את זה כפנומן, והקלטתי איתו עשרות דברים, בפרק זמן קצר, כי לצערי הרב, באמת רק שנתיים שעבדתי איתו, הוא נפטר מדום לב בגיל 49.
זכור, קולו המיוחד, זכור כל כך.
אדם, גם אדם, אדם נדיר, אדם נפלא, צנוע, וכישרון שאין, אני, יצא לי לעבוד, אני עובד באמת עם אנשים נפלאים, אבל אין פשוט, אין תופעה כזאת, זה פנומן ברמות, זאת אומרת, הוא היה לוקח תווים, קורא אותה, וזה כבר מוכן ממש להקלטה, ובטייק אחד הוא היה עושה את כל הדברים. לא היה מצב, אני לא זוכר אולי פעם אחת שהוא לא, ככה, לא היה לגמרי מרוכז, ודבר לא יצא בטייק אחד, אלא בשני טייקים, הוא קיבל מצב רוח, ואמרתי לו אברהם, אני לא מבין, פתאום אנשים נכנסים ועושים 100 טייקים, ובסוף לא מרוצים. וזה באמת היה, זו הייתה תופעה ממש ממש נדירה, גם היכולת הזאת, וגם האישיות הזאת, והצניעות הזאת, זה היה בשבילי בית ספר יותר גדול מכל האקדמיות של המתי. אני בעצם, אני עכשיו חוזר קצת אחור, ומדבר על האקדמיה, זאת אומרת שלמדתי...
רגע, לפני האקדמיה, כן. קודם כל, אברהם פררה, זיכרונו לברכה, האמן הגדול הזה, גם הוא נמצא בתוך המרחב הזה הספרדי, הוא מביא איתו את שירת הרומנסה, ועוד עולם ממש טעון בעולם הספרדי. סיפרת לנו על המרחב של משפחת אביך, ומה לגבי משפחת אמך?
לגבי אמי, אמי עלתה ממרוקו, 1948, עם אחות צעירה ממנה, ועם שני אחים מבוגרים ממנה, שכבר היו נשואים, היא עלתה כרווקה צעירה. וממנה בעצם, אני גם המשפחה שלה, אני ירשתי באמת את כל מה שנקרא שירת אנדלוס, אני למדתי, זאת אומרת, אחד מהדודים שלי עליו השלום, הדוד מוי, משה, אבא של פנחס כהן גן הצייר, הידוע, חתן פרס ישראל, שגם איתו יש לי קשר מיוחד באמת, יש בינינו הבדל גילים, אבל כשאני פה ילד התארחתי אצלם, אז שימשתי לו ממש כמודל, היה לו מוצר קשר מאוד מיוחד, ואביו, עליו השלום, שהוא יבדל לכם, אביו, הדוד משה, הדוד מויס, היה פייטן מכונן, זאת אומרת, הוא עבד בתור מנהל רואה חשבונות במשרד ממשלתי, אבל כמו שאבי בעצם, הוא היה פייטן שאני ביליתי שם הרבה מאוד חופשות בביתם, ולמדתי ממנו באמת, שמעתי ממנו פיוטים, ואחר כך בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר, שהייתי בז'נב, איזה מסגרת כבר, הייתי אומר, זה כמו אותה התמחות, שלמדתי כלים עתיקים, אחרי שסיימתי תארים באקדמיה ובאוייל קולג', זכיתי באיזה תחרות של הקונפדרציה השוויצרית, ב-88, ושם למדתי נגינה בכלים, בכל סוגי הלאוטות, יש 23 סוגים, מהביניים ועד הברוק, ושם פגשתי, החזן של הקהילה היהודית בז'נב, היה הפייטן אנדלוסי ישראלי, שאמר לי, תשמע, אני חייב להיפגש איתך, ואני חייב להשמיע לך, כי פה בבית כנסת אני לא מוציא את כל מה שאני יודע, וממנו ממש היו איתו מפגשים ומדהימים.
מה שמו?
קראו לו משה, אני לא זוכר את שם משפחתו, מ-1988 בז'נב עם אשתו והילדים, הוא היה בעצם החזן של בית הכנסת החל הנס, שנקרא בז'נב. ונפגשתי איתו כמה ערבים, ככה של שעות על גבי שעות, וזה הספיק לי באמת לקבל אינפורמציה מדהימה על כל שירת אנדלוס, על כל הסודות שלה, על כל באמת המורכבות שלה, ואני מאוד, מאוד אוהב, ואני גם אוהב מה שקורה עכשיו, אבל שוב, זה בעצם רק איזה רובד עליון של משהו אדיר, של משהו עצום. שוב, מורכב ויפה ונסגר, זה לא סתם. והדברים האלה בעצם, לא רק שהם מחלחלים בי, הם בעצם, הייתי אומר, חלק מה-DNA שלי, כאדם, קודם כל, ואחר כך כמוזיקאי. אני הרגשתי את זה, זאת אומרת, זה חלק שנבנה בתוכי ומחלב אימי, ואחר כך מתוך כל מה שצמחתי ושמעתי וראיתי והפנמתי. אבל כמובן שאני גם בנערותי, אז גם ככה עסקתי בשירה, למדתי שירה, שרתי של אפי נצר עם ירדנה ארזי בחבורת זמר, מהוללת, כזמר טנור, וזכיתי אפילו עם אחי, היינו צמד, וזכים בתחרות ארצית של צמדים, וביקשו ממני ללכת ללהקה צבאית. ירדן ארזי שהייתה מבוגרת ממני, הייתה כבר מפקדת בלהקת הנחל המיתולוגית, ואמרה לי, בוא, אתה מתקבל ישר, אמרתי, לא, אצלנו יש מסורת של קרביות, והלכתי להנדסה קרבית, וכולם אמרו, משוגע, מה זה, מה הדבר הזה? אחר כך בעצם נפצעתי קשה מאוד באחת מהחופשות דווקא, ואחר כך עברתי ליחידת מודיעין של חיל הים, גם ביקשו ממני להצטרף להחליף בשלישיית פיקוד המרכז עם דורית ראובני, חבר שלי צביקה כרמל, בדיוק פרש ואמר בוא, זה המקום שלך. אמרתי, אני עכשיו מתכונן לאקדמיה, אני לא יכול להתחיל להתעסק עם שירה כזאת, ככה, אמרו מה, סנוב, אמרתי לו, באמת, אני צריך את הריכוז, להכין יצירות של בח, ולהתכונן, כי בכל זאת, השירות בצבא קצת הרחיק אותי מכל הדברים האלה.
זהו, מה אתה תרצה לשמוע, איזה קטע ראשון תרצה לשמוע, דני?
טוב, הקטע הראשון, אני אתחיל עם גיטרה סולו. זה הקטע היחיד שהוא, בתוך כל התוכנית שהוא גיטרה סולו, והקטע נקרא כתר, בתוך אלבום שיוצאתי ב-2008, שנקרא 10 הספירות. זה גיטרה סולו. וזה נושא שבעצם באותה תקופה, ובכלל, אני, העניין הזה של ה, בעצם של הדיאלוג שאני מנהל עם, עם כל השורשים והיסודות היהודיים, הוא הולך ומתפרס לו לכל מיני כיוונים, וזה אחד הכיוונים. באותן שנים, ועדיין, עד היום, אני עניינתי מאוד בקבלה יהודית, מתוך עניין של לימוד ורצון באמת להכיר את הצד ההגותי והצד ההומני שבתוך הזוהר, למדתי עם כל מיני אנשים מעניינים, עד היום יש לי באמת זכות ללמוד עם אנשים יוצאים מן הכלל, והחלטתי, באמת הייתה זאת, הייתה איזושהי החלטה, הצירה הזאת שכתבתי, זה היה איזשהו רעיון של לכתוב דברים שהם, זאת אומרת, איזה מחזור של יצירות, שנטולות את כל, מכל הג'סטות שאנחנו מכירים ושאני מכיר כמוזיקאי, מכל מה שלמדתי, מבחינת מבנה, מבחינת ג'סטות מלודיות, הרמוניות וכדומה, נקודות צי, ולתת לעצמי ממש איזשהו סוג של חופש, של זרימה טבעית, מדיטטיבית, ואנחנו אומרים, בוא נראה מה יהיה, בוא נכתוב, ניתן לדברים לזרום אל הנייר, מהעיפרון אל הנייר, אל החוברת, לחוברת הזאת שבה אני כותב, ותוך כדי מחשבה, נגיד, במקרה הזה, אני מתחיל מכתר, ופה אנחנו נעשה איזשהו מסע קטן, הקטע האחרון, תהיה בו איזושהי סגירת מעגל לכתר, אז הכתר זאת הספירה העליונה ביותר, שהיא בעצם מחוץ לתחום האנושי, היא ספירה אלוקית, אבל מה שמייחד את הספירה הזאת, זה שהיא בעצם נטולה כל אגו, כל כעס, כל דבר אנושי אפשר להגיד, שאנחנו יכולים לחשוב עליו במובן השלילי, כל דבר אנושי במובן השלילי, אלא רק חסד ורק טוב, זאת אומרת, ספירה שכולה טוב, וממנה אחר כך או נגזרות החוכמה והבינה, שגם הן, זה שלוש הספירות העליונות, שהן מחוץ לתחום שלנו. אני לא הייתי אמרתי פה לגעת במשהו שהוא, אנחנו אומרים, במופלא ממני, לא הייתי אמרתי, אלא חשבתי באמת על העניין הזה ש, שאני כותב משהו שהוא באמת נטול, כמה שנטול ג'סטות, נטול אגו, נטול אפילו סטרוקטורה. בסופו של דבר כן מגיעים לאיזשהו מבנה, מגיעים לאיזושהי אמירה, אבל לקח לי זמן להגיע אל הדבר הזה עצמו, לנסות לשחרר את עצמי מכל הכבלים ומכל הסטיגמות ומכל הג'סטות ומכל הלימודיות שיש ומכל החוכמולוגיה שיש. ואני חושב שזה המסע, זה היה לי מסע מאוד מאוד מיוחד. אני יכול עוד, אפשר עוד כמה מילים באמת על כל המחזור הזה, זה א', כל המחזור של 10 הספירות הוא בערך כ-40 דקות, וכמעט קונצרט שלם. עכשיו, כל אחד יכול לשמוע אותו חופשי לגמרי ביוטיוב, נמצא, סידי בייבי העלו אותו, אפשר לשמוע את הכל, כולל עוד קטעים שיש בדיסק הזה, וכשניגנתי אותו בקונצרטים, כולל גם ברוסיה, הייתי בדיוק מסע ברוסיה כשהוצאתי את האלבום הזה, ביקשתי מהקהל, ברוסיה זה היה עם פורלימן, לשבת, לשמוע את כל המחזור, 40 דקות, ולא להגיב בבקשה. לא מחיאות כפיים, לא בראבו, לא שום דבר. כי אנחנו באמת, אם אנחנו פה רוצים להיות נטולי אגו, אז הרעיון הוא בעצם מתחיל, כשאני אומר, אוקיי, אני יושב, תנו לי כמה דקות, תקחו לעצמכם כמה דקות, תעצמו עיניים, כדי שניכנס באמת למצב כזה שהוא נטול ציפיות אפילו, וממנו מתחיל המחזור הזה של המדינה, נסתיים, תקחו לכם זמן ללא שום תגובה חיצוני. זה היה מדהים מה שקרה לי בסדרה של קונצרטים, כולל פסטיבלים שהשתתפתי, זה היה דבר קודם כל חריג לגמרי. יש אנשים שעושים את זה ביפן, ובעוד כמה מקומות אני שמעתי אחר כך על זה, אבל זה חריג במקומותינו, כי ישר אנשים רוצים לשמוע בראבו, ושאנשים עומדים וישר עוד איזה הדרן וכדומה. אבל היו מקומות שאנשים ישבו 7-8 דקות אחרי שזה מסתיים, ולא זזו, רק נשמו.
השתיקה כתגובה.
השתיקה כתגובה, ושחזקה יותר מכל מילה, ומכל מחיאת כף, ומכל דבר אחר.
אז בוא נשמע. כן. שלום, כאן חווה פנחס כהן, משוחחת עם דניאל עקיבא, מוזיקאי, מלחין, יוצר, זוהי שיחה בשניים בארבע עיניים, והפעם אנחנו משוחחים עם דני על מקורות המוזיקה שלו, על היצירה החדשה שלו, ולאט לאט ניכנס לתוך המרחב הספרדי, הים תיכוני, ואני רוצה לציין גם שזו שיחה, יש לי כמה שיחות עם מוזיקאים, ביניהם גם אורי לשמן, וכל פעם כשאני משוחחת עם מוזיקאי ואני רואה איך הוא ממלל את הדרך אל היצירה ועל היצירה, זה בשבילי הפתעה בפני עצמה. איך למלל ולתאר יצירה מוזיקלית. זה לא דבר שחשבתי פעם שזה אפשרי. רק מתוך השיחות האלה אני לומדת את גבולות הנושאים, אפשר לומר כך. אבל באמת, אנחנו שמענו כאן כרגע קטע מקטר, מתוך 10 הספירות שלך. אני מוכרחה לומר שמעט, אולי אני לא יודעת מספיק, אבל מעטים הצליחו להתמודד עם נושא כל כך מאתגר, ושקושר לתוכו מערכת שלמה של אסוציאציות של תרבות מיסטית יהודית, תורת הסוד היהודית. אף אחד מאיתנו לא יודע איך נראות הספרות האלה ומה משמעותן. והנה, אולי אתה גם, בעקבות אבן גבירול, שגם הוא עשה את המעשה הזה, אבל בדרך מילולית, אתה עושה את המסע המופלא הזה. אבל אני מניחה שכדי להגיע אל המקום הזה, שהוא יומרני למדי, ודרך הביטוי שלך היא הפוכה, אתה אומר ביטול האגו, לבטל את האגו. כלומר, דווקא מתוך זה שרצית להגיע כל כך גבוה, רצית כל כך, אתה מבטא משהו שאומר, אני ממעיט את עצמי. אני עולה גבוה, אבל אני ממעיט את עצמי, מין תנועה הפוכה כזאת, שזה בפני עצמו מעניין הצורך הזה. ואני, אחרי שיוצרים יצירה כזאת, לאן ממשיכים הלאה? כלומר, אחרי שאתה מנסה לגעת בגבעים האלה, לאן הלכת הלאה מהמקום הזה?
אני קודם כל רוצה אולי להתייחס קצת לעניין הזה. אני לא חושב שהגעתי לאיזשהו גובה, לא משהו שבאמת פרצתי איזשהם גבולות, אלא אני גם רוצה לחדד פה עוד עניין בתפיסה שלי שגיבשתי ולמדתי אותה. זה גם סוג של לימוד. אתה לומד על עצמך ומכיר, גם לומד מחברים ומחברות שהם מדברים על זה, על צינור היצירה, שאני בעצם צינור קטן, שוב. זה כמו שרבי יהודה לוי כותב, אתה הרופא, הוא היה רופא, אתה בעצם, הקדוש ברוך, אני רק הצינור, שדרכו בעצם, אם אתה רוצה לרפא, זה עובר. אני מרגיש כך גם לגבי היצירה. הרבה פעמים שואלים אותי גם, איך כתבת לא רק את זה, גם יצירות אחרות. מה פתאום, איך כתבת את הדבר הזה? ואני אומר הרבה פעמים, אין לי שום הסבר, יצירה שכתב, אחת היצירות ישב מישהו, באמת אדם, זה טון מייסטר, שהוא מאוד מאוד מלומד, הוא יושב מעל המנצח, הוא שומע טעויות קטנות, והוא אומר למנצח, תשמע, חצוצרה שם בתיבה 40, מנגנת לי נמוך, זאת אומרת, הוא שומע את אותו מכולם, והוא אמר לי, תשמע, יש פה, אני יושב מול הפרטיטורה שלך פה, בהקלטה עם תזמורת ומקהלה וסולנית. וזה נראה לי פה כמו, חלק מהדברים נשמעים לי כמו מאלר. אמרתי לו, מאלר? ממש, אתה מדהים אותי, כי אני באמת חושב, מאלר הוא נפלא שבנפלאים, אבל מאלר זה לא היה משהו שאני חקרתי אותו. אם היית אומר לי, סטרווינסקי, דביסי, אפילו אלבן ברג, אני יודע, אסכולה הבינאי של שנברג, כן, אלבן ברג וארנולד שנברג, אז הייתי יכול אולי גם, זאת אומרת, אבל מה פתאום? זאת אומרת, איך הגעת לדבר הזה פה, לתדמור, אז אמרתי, שמה, אין לי שום הסבר. ובטח שלא מלר, זאת אומרת, לא לקחתי ולא עיינתי בו, אבל זה עיון מאוד מאוד שטחי. זאת אומרת, זה לא עיון שיכול להטביע בתוכי רעיונות מלריאנים, בוא נאמר ככה, שמלר זה דבר נשגב וגדול מבינתי אפילו. אז פתאום דבר כזה, ואני אמרתי, אוקיי, זה נתן לי איזשהו כיוון של, או תובנה בעצם, הגעתי פה לתובנה, שבעצם ברגע שאני מנסה לבטל את עצמי, אני חושב שהסיפור הזה באמת של הספירות, הוא היה זה משהו, זה סוף של תהליך והתחלה של משהו, שבעצם בואו בעצם ננמיך את הציפיות ונבין שאנחנו, שהיצירה היא דבר א' יותר גדול מאיתנו, ואנחנו רק הצינור שאמור להעביר אותו, ובצורה כזאת אנחנו יכולים להגיע למקומות מאוד מאוד מרתקים, ואחר כך גם להשתחרר מהם, כי כדי לא להיות באותו, באותה פאזה, או באותו רעיון של יצירה, כדי לעבור לכל מיני עולמות, יש פה עולמות שלמים, מגוונים, ויש עוד דבר אחד בעצם בעניין הזה של הספירות, הרעיון הזה של התייחסות לספירות...
רגע, דני, עצור. השלושה משפטים האחרונים לא נשמעו טוב. אתה מוכן לחזור?
כן. אז אני אומר קודם כל שמבחינתי העניין הזה של להוות צינור נקי, נטול אגו, אתה רק צינור, היצירה היא דבר יותר גדול ממך, זה משהו בעצם שמועצל עלינו, וזה גם, זאת ספירת הכתר, הספירות העליונות, הן המעצילות בעצם על כל מה שקורה. וכדי להגיע אולי לאיזושהי נקודה כזאת, חשוב באמת להבין שאנחנו רק איזשהו בורג קטן או איזה צינור קטן בסך הכל.
דני, מתוך הדברים שלך, אני למדה משהו שהוא חשוב לי, שבתוך התרבות המתרחשת ורוכשת סביבנו, בעצם אתה מדבר על איזה מקום אומנותי, מאוד איזוטרי, אם אפשר להגיד את זה, לא במובן השלילי של המילה, אלא כדי להגיע אליך ולמוזיקה שאתה מביא, צריך לחפש אותך. זה לא פשוט. זה לא נשמע בכל מקום. זה נמצא בקרב, כלומר, אני אשמע את זה, בקרב חוגים שמאוד מתעניינים בזה, או בכלי הנגינה ובדרך הנגינה שלך, או בנושאים מהסוג הזה. האם אני צודקת?
לא, ממש לא. זאת אומרת, זה לא אמור להיות עניין של יחידי סגולה, אני נתם, או אנשים מאזינים כאלה ואחרים. מעניין הוא שאני לאורך השנים בעצם מקבל פידבקים, אמרתי באמת מרחבי העולם, לא שאני כזה מפורסם או אני יודע, סלבריטי בעולם המוזיקה, אבל קוראים דברים מרתקים. זאת אומרת, אני מקבל פידבקים מקצה העולם, מהודו, מסין, אני מדבר על ארצות הברית, אירופה, דרום אמריקה, ספרד, מקבל פידבקים מאומנים, מזמרות, ממבצעים, שמבצעים את המוזיקה, ושואלים כל מיני שאלות, תסביר לי בבקשה, אני הולך להקליט את זה, אז תסביר לי כך, זאת אומרת, זה לימד אותי שבעצם יש משהו...
משותף.
הוא לא, כן, שהוא לא, גם הוא לא כל כך מרוחק או מנותק או מיועד רק למטיבי לכת, בוא נאמר כך. ברור שהדברים הם לא, זה לא דברים פשוטים, כי יש אנשים שקצת מתבלבלים משני הכיוונים, גם מהכיוון האומנותי, קולגות, לקח שנים בעצם לאנשים להבין, אנשים אמרו, הוא מתעסק כאילו במוזיקה קלה. היו אנשים שישבו בכל מיני ועדות. ואחר כך יש אנשים שאמרו, או, זה כאילו יותר מדי, זה פיינשמקר מדי, זה יותר מדי תורכב. אני חושב שזה לא פה ולא שם, זאת אומרת, יש פה פסיפס מורכב, זה נכון, והדברים, כדי שאנשים יקבלו תמונה, אז צריך להתבונן בדברים, בכל התהליך עצמו, ובמכלול הדברים, במכלול היצירות. סך הכל, לאורך השנים, הצטברו די הרבה יצירות.
אני רוצה להפסיק אותך רגע ולקרוא מתוך רשימת היצירות שלך, ששלחתי אחר כך וגם חיפשתי אותן. יש פה רשימה של לפחות 20 יצירות לכלי סולו, נכון? שמה שמושך את תשומת ליבי, שירת הים לגיטרה ב-2006, שלושה פרליודים אחרי מסיאן, 1979, מאוד מוקדם, 8 הקדמות לתפילה, תחינות לחלילית אלט. האם כתבת את זה למוזיקאים מסוימים, או היצירות מופיעות בפני עצמן?
אני בדרך כלל, אני לא כותב לכלי, אני מתייחס מאוד לכלי, אבל אני כותב את זה לאומן, אומנית בדרך.
זה עניין אותי. אנתולוגיה יהודית ספרדית לחליל, לא ידעתי שאפשר כזה דבר, רציטטיב וריקוד לויולה דה גמבה, סוויטה ספרדית לפסנתר, סוויטה לצ'לו סולה, פרטיטה לכינור סולו, תתקן אותי אם אני טועה, 4 בקשות לאבוב, הלל והודיה למנדולינה. וואו, איזה יופי, רק השמות כבר גורמים איזה סיחור. אחר כך יצירות קאמריות, מעגלות, רביעיית כלי קשת, אנה בכוח, 8 מדיטציות לקלרינט, צ'לו ופסנתר, סליחות לאבוב צ'לו וגיטרה, 4 תפילות למנדולינה וגיטרה, קנטיגס, אני מבינה שזה בספרדית, לגיטרה ופסנתר, זה שירה, נכון? שירים.
שירה לירית, כן.
כן. קנטיגס לחליל וגיטרה, 12 אורות לכינור ופסנתר, תחינות לגיטרה ורביעת כלי קשת. וואו, אני פשוט, עכשיו ואחר כך מגיע חלק שיצירות קוליות, שזה אהוב עליי במיוחד. 3 שירים של לורקה, דיברת על זה קודם, תרגום של רפאל אליאז המיתולוגי. מלכות, 8 שירים של רבקה מרים לקול ופסנתר, אני שמעתי את היצירה הזאת בשעתו. כיסאות במדבר, שירים מאת רבקה מרים, גם את זה שמעתי. שירי זלדה, שירים מעין זלדה לסופרן, חליל ושתי גיטרות. 6 שירים יהודיים ספרדיים לקול וגיטרה 1990, זה עניין אותי לגמרי. ועוד, כן, אחר כך יש גם יצירות למקהלה. מאין וגשמים, 2 שירים של רבקה מרים למקהלת ילדים. עולה ממדבר מחזור שירים של מת אבנר פרץ, אני שמעתי את היצירה הזאת. שורשים מחזור שירים מת אבנר פרץ למקהלה מעורבת. לוז מחזור שירי לדינו מת אבנר פרץ ומן המקורות למקהלה מעורבת, גם את זה אני שמעתי. ועוד יצירות תזמורתיות, תשמע. זה אוצר בלום בפני עצמו, צריך חיים שלמים להקשיב לזה ולהבין את המהלך שלך. אבל זה מרתק.
אני לא התכוונתי, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.
כן, אבל נותרה כאן איזו ספרייה מוזיקלית מרתקת, שללא ספק יש לה את האופי המיוחד לך, וגם בחרת משוררים שאתה נמצא איתם בעצם בקשר. נכון? רבקה מרים ואבנר פרץ, זה קשר מתמשך.
זה קשר של עשרות שנים, של שנות דור ממש. רבקה זה, עם רבקה זה מ-1900, שהייתי שנה ב' כסטודנט, 1976. זאת אומרת, אני מדבר ממש על כמעט, עוד מעט על יובל שלי. ניגעתי עם אח שלה, יהושע רוחמן, הופענו, ניגענו, הקלטנו, למדתי לתואר רומן, ביחד. ואז אמרתי, תשמע, הייתי בבית ה... סופר, השם חיים עזד, זה היה פעם דבר כזה בעיר העתיקה, ברובע היהודי, עם יואש ביבר היה בעצם פנה לאקדמיה, ואמר, אני רוצה איזשהו נגן צעיר לערב משוררים. ואני הייתי אז אסיסטנט באקדמיה, אז אמרו לי, טוב, יאללה, אתה גם מרוויח קצת כסף, ותשמע גם משוררים, אמרתי, נפלא, זה מתנה. ואמרתי ליהושע בחזרה, תשמע, היו שם באמת משוררים נפלאים, אבל הייתה שם מישהי כמו ילדה קטנה כזאת שקראה, ואני... מבין המס ששמעתי אותה. אז הוא אומר, כן, איזה שירים? אז הוא אמר, כאילו, השיר הזה, הוא אומר, כן, במקרה זו אחותי. ומשם באמת נוצר הקשר הזה. הוא נתן לי את כל הספרים של אבי, בלי ידיעתה אפילו, וכבר התחלתי להלחין אותם בתחילת שנות ה-80, את המחזור הראשון. עכשיו, אני נוגע פה גם אלייך, וגם לרבקה, וגם מרים נייגר, ורחלי אברהם איתן, חברי, ואבנר פרץ, ידידי המשורר והמתרגם. אני רציתי, אני לא סיפרתי את זה, כן? אבל בנערותי, בילדותי, אני גם כתבתי שירים בסתר, ורציתי להיות משורר.
אתה משורר, דני.
אבל נרשמתי לחוג לספרות בתל אביב. גם חוג לספרות צרפתית ועברית, כי אהבתי גם ספרות צרפתית, כי למדתי צרפתית מורחב ודיברו בבית צרפתית. וכששמעתי את חבריי המשוררים, אז אמרתי, אוקיי, מוכב שאני אכתוב מוזיקה. אם כי אמרו לי כבר כמה חברים, לא, זה לא נראה לנו, אנחנו חושבים שאתה כן צריך להוציא מהמסתור שלך את השירים. אמרתי, עדיף שנמשיך לכתוב מוזיקה, ואשתמש בשיריכם, שירתכם המופלאה והנפלאה, ובזה אני מסתפק. כן.
לא, יש לך בליריקה שלך ובדרך שאתה מבטא את הדברים, יש באמת איזה, זאת ראייה של אמן, אבל יש גם שימוש במילה שהוא ברגישות רבה מאוד כמו של משורר, ולכן זה מורגש. אז אתה יודע, כמו שיש הבדל בין מתרגם שהוא מתרגם מקצועי לבין מתרגם שהוא משורר בעצמו. הפנימיות המשוררית שלו משפיעה על המוזיקליות ועל התרגום שמישהו מתרגם. אז אני חושבת שזה נמצא גם בתוך האיכות המוזיקלית שלך.
יש העניין הזה של הספרות והשירה והפואטיקה, אני גם, זאת אומרת, עסקתי הרבה בהוראה מגיל צעיר מאוד, ואחד מהדברים האהובים עליי, זה היה באמת בשיעורי הקומפוזיציה, זה כשבוחרים טקסטים, לשבת ולהבין את המהות של הטקסטים. ואני תמיד גם עם תלמידיי וגם, שהיו גם מלמדיי וגם מוריי וחבריי הטובים, הדיאלוגים האלה על טקסטים של משוררים ומשוררות, מבחינתי זה אחד הדברים המרתקים. עכשיו, אני גם הגעתי לאיזה מין סוג של תהליך למידה בעצמי, תהליך של הוראה שהעברתי אותו לדור ההמשך, וגיליתי איזה סוד מעניין. אמרתי, אני אוהב שירה, ואני אוהב כל ספרי השירה שיש לי, אני עוסק בזה וקורא ביותר מאשר קריאה של רומנים וכדומה. אבל כדי לבחור משהו ליצירה, זה לוקח המון זמן, זה לוקח לי הרבה זמן, וזה שווה, זה לוקח לפעמים שבועיים, ואני יושב וקורא וקורא ויושב וחובר שוב, וכשאני בוחר משהו, אחרי שכבר אני באמת יורד לעומקו, אז איך אומר חיים פרמן, חבר שלי, המלחין, זה מלחין את עצמו. ממש מלחין את עצמו. זאת אומרת, אני לא, כמעט לא מתאמץ, מה עשית? אמרתי כלום, רק בחרתי את הטקסט, והכל היה שם. תזמו כל מה שאתם רוצים. עכשיו, יש יתרון כמובן לזה שיש אהבה לנושא וגם רצון להבין אותו יותר לעומק, אז הטיפול האומנותי הוא שונה. זה דבר אחד. דבר נוסף, מכיוון שגם אני שר ועסקתי בשירה, זה שונה, גם אני אינסטרומנטליסט, אז כשאני כותב לקולות, לא משנה, זה מקהלה, תזמורת, סולן אחד, זה לא חייב להיות גיטרה. מבחינתי כל מישהו שמנגן בכלי וכל מישהו או מישהו ששר או שרה, אני מרגיש את החיבור הזה דרך מטרי הקול שלי ודרך האצבעות שלי. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש, איך אני הייתי רוצה להרגיש שכתבו לי יצירות, כן? ואני ככה דיברתי עם מלחינים לפני שנים, מה אני רוצה בכלי שלי, איך משהו שיהיה גם אידיומטי וגם שתהיה בו איזושהי תנועה מעניינת, ולא לחזור בעצם על דברים שכבר אמרו אותם ולעשו אותם. זה בעצם סוג של יתרון.
מה תרצה לשמוע עכשיו שהוא קושר בין המילה למוזיקה? בין שירת משוררים ולמוזיקה, אם בכלל.
כן, עכשיו, זאת שירה, אני קושר עכשיו משהו דווקא אינסטרומנטלי.
יופי.
ואם דיברנו באמת על כלי סולו, אז האנתולוגיה היהודית-ספרדית לחליל סולו, הפרק הראשון שלה נקרא בלנקה ניניה, פרח צחור, מה שאבנר מתרגם בשפה יפה, פרח צחור, זה רומנסה עתיקה מימי הביניים, שאני כתבתי בעצם איזושהי, כתבתי שלושה קטעים לחליל סולו, שזה, אם אפשר לקרוא לזה מבחינת להיטים, בין החלילנים בארץ ובעולם, זה הצירה הכי מבוצעת שלי. וגם אמר לי פעם, דורון סלומון חברי שיושב בבחינות, וזה אמר לי, תשמע, אני שנה אחר שנה, בא וכמעט כל חלילן שני מנגן את השלושה קטעים האלה לחליל סולו, שאחד מהם זה פיוט, הפרק הראשון זה פיוט, השני זה רומנסה, והשלישי זה, זה שיר, שיר אהבה לירית, קטיגה. ובעקבות זה, עבודה עם חברים חלילנים וחלילניות, ממש הזמינו ממני עוד איזה משהו יותר רחב, ואז כתבתי את האנתולוגיה, שזה שישה קטעים לחליל סולו. זה ממש כמעט, עם שלושת הקטעים, זה כמעט יותר מחצי קונצרט. והחלילנית או לחלילן, לשיר ולנגן בהתחלה ובסוף. עכשיו, מכיוון שזה משהו שלקוח מימי הביניים, אז השתמשתי במשהו שנקרא דרום, שזה נקודת עוגה, צליל קבוע, שזמרת צריכה לשיר אותו, ואז לנגן את, בעצם לנגן את הרומנסה, ואחר כך זה מתחלק, בסוף החליל מנגן את הדרון הזה באיזשהו קטע, והזמרת שרה את הסיומת. ואני פתאום רואה, שוב, בעידן באמת הטכנולוגי, אני מקבל את הדברים האלה ביוטיוב, יש לי ערוץ ביוטיוב, ואני אומר לי, ראה, העלו עכשיו יצירה שלך, לא בערוץ שלי. ברטיסלאבה, חלילנית בברטיסלאבה, מנגנת את הקטע הזה. לא מכיר אותה, לא יודע, צעירה, נחמדה, מוכשרת. אחר כך פתאום, אחר כך יומיים, באמסטרדם, חלילנית, מנגנת את שלושת הקטעים. אחר כך, בפראג. זאת אומרת, ואז הבנתי שבעצם, כמו שדיברנו, שזה לא... יכול להיות שהדברים הם איזוטריים במקומות מסוימים, אבל יש... פתאום אתה רואה, זה חלילניות צעירות מאוד, בפרט זה מדובר על חלילנית בשנות ה-10, שכנראה הכין את זה גם באיזה רסיטל או תחרות או משהו כזה, שצריכים יצירה בזמננו. אז עכשיו, מאוד מעניין גם זה מי שמבצע את זה, יש לה, לאנתולוגיה, יש כמה ביטויים, יש כמה חלילנים בארץ, בעולם, הקליטו את זה, אבל כאן בחרתי דווקא ביטוע של חברה שלי עם קטרינה מתיושנקובה, שהיא בכלל מרוסיה. היא חלילנית בפילרמונית של מוסקבה, ואני בכלל לא ידעתי שמנגן את המוזיקה שלי. דניאל פרטקין, שהיה שכן שלי בענתות, הוא היה קונצרט מייסטר, ופשוט שזה, הוא כתב גם ביקורות. המוזיקה אומר לי, אתה יודע שיש איזה מוזיקאית אחת רוסיה, קוראים לה קטרינה מתיושנקובה, היא מנגנת את היצירות שלך לחליל. אמרתי, אני לא יודע בכלל מי זאת, מה אתה אומר? הלכתי, והיא הייתה פה בארץ, וזה קונצרטי, והלכתי לשמוע אותה, ואמרתי, שלום, אני המלחין, וואי, בבקשה. ואז אמרתי לה, את יודעת, יש לי גם אנתולוגיה, אז אמרתי, תביא את האנתולוגיה, לקחה את האנתולוגיה, והוציאה דיסק עם חבר שלי, נוציא דיסק שלם, של חליל סולו וגיטר וחליל, שכל המוזיקה שלי, כן, סליט הספרדית קראו לו, ואני מנגנת כאן את השיר, סיפור בעצם מימי הביניים, שהוא בכלל לא יהודי, הוא נחשב ליהודי, כי היהודים שמרו על זה 500 שנים. זה גם מרתק כל העניין הזה.
המעברים האלה,
שיבת הבעל, ממלחמת, ממסע צלב, זה הסיפור. הוא חוזר והוא מנסה את אשתו, הוא רואה כובסת ובוכה, ואומר, למה את בוכה? ואומר, אתה אהובי, הלך לפני 7 שנים לקרב, ולא חזר. הוא אומר, תני לי תיאור, הוא אומר, אותו כך וכך, הוא גבוה, יש לו שיער אדמוני, הוא אומר, ראיתי אותו, הוא מת בקרב. בואי נסעי לי, הוא אומר, לא, 7 שנים חיכיתי, אחכה עוד, הוא אומר, אני בעלך, איך אתה יודע, יש לך שומה על גבך, אני יודע. וזהו, זה happy end, כן? זאת הרומנסה. זה ממש סיפור עם התרה. אז פה לקחתי בעצם, באנתולוגיה לקחתי כל מיני ז'אנרים של המוזיקה היהודית ספרדית, שהדיאלוג שלי שם גם, דיאלוג רב שני, וזה פותח עם רומנסה, עם הדבר העתיק ביותר, עם אפקט מיוחד של שירה ונגינה, ואחר כך בעצם איזשהו פיתוח.
אז בוא נשמע. בוא נשמע. כאן חווה פנחס כהן משוחחת עם דני עקיבא, שיחה בשניים בארבע עיניים, והפעם אנחנו במרחב המוזיקלי, הים תיכוני, הארץ ישראלי, בין שירה לפיוט, בין חלילים לגיטרות, עולם שלם הולך ונפרס לפנינו. דני, שמענו את היצירה שלך מתוך האנתולוגיה לחליל, שזה מרתק, אני לא ידעתי שיש אופציה בכלל כזאת של שימוש במושג אנתולוגיה, גם במוזיקה, ולמדתי כאן משהו. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו שמאוד קרוב גם לליבי, ובעבר היו לנו שיחות רבות על הנושא הזה, על מקומה של מוזיקת הלדינו, ואני יודעת שאתה חידשת ויצרת בתחום הזה לא מעט. ספר לי, מה הם מקורות הלדינו שלך? מדוע אתה נמשך אליהם? ואילו יצירות כתבת בתחום הזה? בכלל, אפשר לכתוב יצירות חדשות בלדינו? או שרק אנחנו מתייחסים למה שכבר קיים? זה גם כן שאלה, לא?
אז שוב, אני חוזר על המקורות המשפחתיים, אז אני לא מגדיר את זה רק כמוזיקת לדינו, אלא מוזיקה יהודית ספרדית, אז זה כולל בתוכו גם ז'אנרים רבים, כולל פיוט. פיוט הוא לא בלדינו, יש פיוטים גם בלדינו, אבל חלק גדול מהפיוטים הם גם מושרים בעברית, כשמה שמאפיין אותם, הקשר שלהם באמת לתרבות היהודית-ספרדית, זו המוזיקה, שעושים כמו שביהדות אשכנז מדברים על גאולת הניגון, לוקחים למשל צור משלא אכלנו, זה הלחן של לוס בלביליקוס קנטן, או לרוזה אין פלורסו. זה שיר אהבה בעצם, זה קנטיגה מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהופכת להיות, לוקחים אותה לפיוט, לצור משלא אכלנו. אז יש פיוטים רבים מאוד, ושירת הלדינו, אני מתחיל אותה בבית, זאת אומרת, אבי, עליו השלום, פייטן כמו שאמרתי, וגם דיבר ספרדית ולדינו, דיבר שפות רבות, חוץ מצרפתית, זה אנגלית, זה ערבית, כמובן, ממש על בוריאן, כולל לדינו, והחדיר בנו את האהבה, זאת אומרת, זה היה בבית מנהג של חגים וימים, ימי חול, לשיר, תמיד היו בבית הקלטות של דברים, אבי ישר את השירים האלה, וספקתי אותם גם מילדותי.
רגע, אז אני רוצה להבין משהו. בעצם השירה הזאת של שאביך שר, הפיוטים לדינו, למרות שהם כבר חיים בארץ כ-300 שנה, המשפחה...
יותר, מגירוש ספרד דרך צורתי.
מגירוש ספרד. זאת אומרת, הם בארץ ממשיכים את הזיכרון של, של השירה שהם הביאו אותה מספרד. אני מכירה את זה תחת האימפריה העותמנית בעיקר.
כן.
אבל לא ידעתי שגם בארץ יש את ה... ואם ידעתי, אז זה יותר התקשר לי עם ירושלים.
כן, ירושלים, לא פחות עם... גם, כן. ויש בעצם, ישראל היא שלוחה של האימפריה העותמנית, ויש השפעות ברורות. זאת אומרת, אותו דבר גם מצרים, גם מצרים, לא רק על מרוקו, טנג'יר. זאת אומרת, התרבות הלדינו, התרבות הספרדית, מופצת בעולם, הצין בעצם. שנחאי, רק עכשיו, יש שם, הקהילה לא קיימת, אבל מגורשי ספרד הגיעו לשנחאי, הגיעו לדרום אמריקה, כמובן שבאירופה כולל הולנד, איטליה, אני לא מדבר גם על כל האימפריה העותמנית, אבל ישראל היא בעצם שלוחה. הבית שלנו היה איזה מין שלוחה קטנה, איזה מין ענף קטן, שאבי בעצם מפני שהוא היה אינפורמנט, אינפורמנט זה לא כל אחד, זה לא עובר מפה לאוזן, מאמא לבת, את האגדה הזאת לא יכולים לקיים, כי זה לא פשוט להעביר מאמא לבת. אינפורמנטים הם אנשים מאוד מיוחדים, הם אנשים שעוצרים ממש, אפשר להגיד, אלפי דברים, זוכרים את הטקסטים, את המנגינות, את הגרסאות השונות, מה שרו פה ומה שרים בחג הזה, ואיזה גרסה אחרת על אותה מנגינה וכו'. ואבי היה אחד כזה, זאת אומרת, הוא היה ממש
אינפורמנט. אתה אומר שזה מושג אינפורמנט?
אינפורמנט, או מידען, מה שנקרא. אינפורמנט זה נשמע קצת כמו משהו של השבת. כן. אמר לי פעם איזה חבר, אבל זה אינפורמנט זה השם המקצועי, או מידען, או מידענית.
אהה, כמו יצחק לוי למשל.
כן, כמובן, כמו ברטה אגואדו, אישה, יש אישה שחילקה את ימיה בין איזמיר, לבין ירושלים, וגם בגיל 80 הקלטנו אותה עם מאוד קטעים, שהיא ידעה בעל פה ושר המדויק, היא ידעה לזהות כל מקם וכל מערך צלילי שקיים בתוך המוזיקה הזאת. עכשיו, אני בעצם למדתי באקדמיה, אני עושה פה איזה מין קיצור, באקדמיה למדתי, ולמדתי באמת עם חיים אלכסנדר, מורי ורבי, קומפוזיציה. שהוא היה באמת גם חוקר של מוזיקה תימנית, ומלחין דגול, ואדם דגול, וניגנתי את כל מה שקיים בעולם המוזיקה. זאת אומרת, התחברתי גם למוזיקה עתיקה, כולל רנסנס, כולל באך, כולל ברוק, ברוק צרפתי, וכולל גם דברים בני זמננו. וכשסיימתי את האומן, אמרתי בעצם, מה שבאך עשה, הוא דיבר מתוך השפה שלו, מתוך המקורות שלו, וזה מה שעשיתי. ונתמזל מזלי שקיבלתי את ההזמנה הזאת ליחידת הפולקלור על ידי יואל ריקן. נתן לי איזה ניסיון, אמר בוא תקליט משהו, ואם זה מוצלח אני נותן לך פה מה שנקרא קארט בלאנש. והוא נתן לי קארט בלאנש, והוא הכיר לי את רבקה רז, ואת אברהם פררה הדגול, ואת לולי כשיבדל החיים, ואת אתי קאן, ועוד כל מיני מוזיקאים נפלאים. ונתן לי אחרי שנתיים של עבודה להוציא שני תקליטים. מי היה מוציא תקליטים אז? בעד ארצי, מתיקה, מוציא לי תקליט ב-1983, זה לא יאמן. זה היה ממש פלא. אבל יותר מהפלא הזה של תקליט, זה האיסוף והרישום, התחלתי להתעמק בעניין הזה, ולהכיר את הדברים, ולהכיר את האינפורמנטים ממקומות שונים, מז'אנרים שונים, ולהתחיל לזהות, כשאני היה בבית, זה האינפורמנט הכי טוב, ששר נפלא שבנפלאים. אבל מה קורה כשאתה בא ואתה שומע, אתה שומע, אל דרדון דלה מקאבה, אתה שומע כזה דבר, כן? ואתה פתאום נותן את זה לכוכב הלוי, לאשתו של יצחק לוי, אמא של יסמין, נשאר, אל דרדון דלה מקאבה, פתאום אתה רואה, יעלום, יעלום מלוטה שהיה מכוסה בכל מיני זיופים של מישהו שכבר קולו נשבר. זה שיעור עצום שלמדתי, להציא את היעלומים האלה, זה דבר אחד. דבר נוסף, מכיוון שלמדתי גם כתיאורטיקן, זה מסלול מאוד קשוח להיות תיאורטיקן, אקדמיה, זה מסלול ממש קשוח גם מבחינת פיתוח שמיעה והבנת הדברים. זה דבר מאוד גדול, ואני מנסה לשכנע כל מוזיקאי שעבר איתי, עבד איתי, למד איתי, לא לוותר ולא לעשות לעצמו הנחות, ולהיות רק אינסטרומנטליסט, ששם יש לימודי תיאוריה כאלה קצת לייט, אלא ממש להיכנס לעובי הקורה. ומה זה אומר? אני שומע את האינפורמנטים, אני מזהה את המיקרוטונים, אני מזהה את המקמת, אני מזהה את המודוסים, בשנייה אחת, זאת אומרת, ממש ככה, זה שזה כלי, כלי עבודה, זה לא שאני כזה חכם או מוכשר, זה באמת כלי טכני, וראיתי אנשים יושבים, ימים ולילות, ומנסים לפענח מנגינה אחת, ואומרים לי, מה, אתה עכשיו בחמש דקות רשמת חמש מלודיות בפונוטקה שם של הרדיו? אמרתי, כן, מה הבעיה? זה עניין טכני. אנשים נדמו, אמרו, מה, אתה משהו נקרות? אני לא משהו נקרות.
אז עם הכלי הזה, בעצם מה עשית? אספת את ה...
הגעתי בעצם למגוון רחב מאוד של חומר. כי מה שקורה, מה שאני ראיתי פה לאורך השנים, ועד היום, נתקעו פה לאורך השנים על איזה 10 שירים. שאני יכול, ממש, אני סופר אותם בשתי הידיים, אפילו לפעמים פחות. שכל העולם רוצה לשיר אותם ולעבד אותם, ולתחון אותם ולחזור עליהם, וקוראים, עושים את זה בערבים של בני קנטרמוס, בואו נשיר.
אתה מדבר על הרומנסות.
זה לא רומנסות, שוב, יש פה איזושהי טעות שכולם קוראים לכל רומנסות. רומנסות, מה שדיברתי לב הבא לבלנקניניה, או בלנקניניה, פרח צחור, זאת רומנסה, זה מימי הביניים. רוב השירים שאנשים שרים פה, זה קנטיגס בכלל. זה שירים לירים מהמאה ה-20 שהפיצו בתפוצות, זה בכלל לא מספרד. עכשיו יש קופלס, שמהמאה ה-17, גם לא מספרד, אבל שיהודים כתבו שירה אומנותית. ויש כמובן גם שירי מחזור חיים, שבתוכם בדיד שירי חתונה. אז שירי החתונה מתחברים לקנציון הספרדי, מתחברים למשהו קצת יותר קדום, ויש גם קנטיגס, שירים לירים עתיקים. אבל רוב השירים הם לא עתיקים. ורוב האנשים קוראים לכל רומנסות, ורומנסה היא בעצם היא המלכה, של כל התרבות הזאת, והיא מימי הביניים, והיא מתחילה במאה השביעית לספירה. זאת אומרת, מה שאני עשיתי פה מסע מרתק, בשבילי המוזיקה הזאת, בדרכי המוזיקה, בנתיבים של המוזיקה הזאת, שהם נתיבים מאוד מורכבים ומאוד מרתקים.
ומה התוצר שבסופו של דבר הבאת? מה היצירה שאותה הבאת?
אז יש
לך מחקר הזה?
מבחינתי, מי שדוגמה, מישהו דגול, כל מדי המלכים, זה בלה בארטוק, שמלכים יהודי, ההונגרי, הנפלא, שכן, אנחנו כולנו בעצם עפר לרגליו, אבל, והוא עשה, זה היה דוגמה שהרשימה אותי מאוד, הוא לקח ורשם, והלך עם האלה, זה נרשם קול כזה ישן, הוא הגיע עד ערב הסעודית, והקליט שבטים בדואים, ובתוך כל מיני צוענים, ושירים הונגרים ורומנים וכדומה, ועיבד אותם. מיקרוקוסמוס אחד, ורק לוקח את המנגינות כמו שהן, ומנגנים אותם רק ביד שמאל של הפסנתר, זה על המתחילים. וקוסמוס 4 זה כבר, הוא לוקח את השירים, והם עוברים איזה סוג של תהליך של הפנמה. והתהליך הבא הוא תהליך בעצם של, אתה כותב, אתה מלחין שירים של רבקה מרים, ואומרת לי, אז אומרת שבעלה המרוקאי, שהוא גם פייטן קצת, הוא אמר לה, תשמעי, יש פה פיוטים ספרדים בתוך השירים, ואני בכלל לא... לא חלמתי על דבר כזה, זאת אומרת, יש כבר איזו מין נגיעה של הדברים האלה, באיזשהו מקום זה עובר.
זה אופנם, אופנם, אופנם לתוך ה...
אז ביחידת הפולקלור עשיתי, ישבתי וכתבתי עיבודים, וחלק מהמחשבה שלי הייתה לצאת, לצאת מתוך המיינסטרים הזה, ומתוך האזור הנוחות הזה של כמה שירים גם אברהם פררה אמרנו.
ו?
כן.
איזו יצירה מהתקופה הזאת אתה מביא לנו?
אני מביא עכשיו, אני מביא יצירה בעצם שהיא תוצר של באמת של תהליך, שכמו שאבנר אומר, לדובב שפה נרדמת. אנשים אומרים שלדינו היא שפה מתה, ואבנר, ואני מאמץ את זה בעקבותה, אנחנו מנסים לדובב שפה נרדמת. זה הרעיון שלנו. כאן אנחנו מביאים ביצירה שהיא יצירה קשה מאוד, שנקראת אשן ואפר, תיני ואפר. אבנר כתב אותה ב-1986, פואמה בלדינו, דו-לשוני, בלדינו ובעברית. הוא קיבל על זה מדליית זהב בתחרות של כל העולם האיברי בשירה. זאת אומרת, אנשים ידמו שפתאום שפה של סרוונטס קמה לתחייה, ועוד בצורה פואטית, ועוד בנושא כל כך טעום. אז... אני לא הכרתי את אבנר, שוב, יואל רקן, הוא פשוט הביא לי את כל האוצרות האלה, בזכותו, הוא אמר לי כך, חוברת, יש לי את החוברת הזאת עד היום, ואבנר לא ידע אפילו, הוא אמר לי כך, יום השואה הקרוב הוא אמר, אנחנו נהיה בתיאטרון ירושלים, יש לנו שידור של רשת ב', ואני רוצה שתלחין כמה שירים מתוך הפואמה הזו, והלחנתי, אבנר לא ידע אפילו, הייתה זמרת שקוראים לה אלינור מואב, זמרת נפלאה.
היא נפטרה לא מזמן.
נפטרה לא מזמן, כן, לצערנו.
זמרת נפלאה ש...
והיא הראשונה...
חג'ידקיס.
כן, היא הופיעה, עכשיו, היא הופיעה, לא, הופיעה עם תיאודורקיס. עם תיאודורקיס, היא הייתה נשואה לבניאדיס, צייר, שהם היו חברים טובים שלי שניהם. אני הכרתי אותה שוב, בזכות יואל רקן, הלחנתי... מחזור של שירים לקול וגיטרה, נכנסנו לתיאטרון ירושלים, ומשם הייתה עמדת השידור, והתגובות היו תגובות שלא יאמנו פשוט. זאת אומרת, הרדיו היה כוח לרדיו, זאת אומרת, מדובר ממש על מאות אלפי מאזינים, ועוד ביום השואה, ותוכנית כזאת מיוחדת שגם פרסמו אותה, ויואל אמר לי, תשמע, צריך לעשות עם זה משהו. זאת אומרת, זה גם יש פה איזשהו עניין שגם פתאום על הדינו כמה מתוך שירה חדשה מתייחסת, אבנר בתוך השירה שלו ניהל דיאלוג עם, בעצם עם המורשת הזאת של יהדות סלוניקי, שהם היו עיר הבירה של מגורשי ספרד, התרבותית, הכל, הכלכלית, הרוחנית גם, גם הרוחנית. והוא כותב, הוא אומר שב... בסלוניקי, באחד השירים, זאת אומרת, כולם דיברו לדינו.
נכון.
גם נוצרים, גם מוסלמים, כי היהודים של קישה. ואני הזדעזעתי מהיצירה הזאת, ובעצם שוב, אני באופן טבעי וספונטני כתבתי משהו, שהוא כנראה גרם לאיזשהו סוג של זעזוע. וזה היה ב-87. ב-88 כבר הייתי בז'נבה. עם המשפחה ללימודי להתמחות בכלים עתיקים, ואני, ואלינואר חיפשה אותי, דרך יואל רקן השיגה אותי ואמרה, תקשיב, תיאודורקיס, אני מופיעה איתו ועם מריה פרנדורי, ואנחנו שרים את הבלדה על מטאוזן, והוא שמע את ההקלטות של שם ואפר, והוא מבקש שתבוא, אנחנו עושים סיום באירופה, לבצע איתם. אמרתי, אלינואר, אני לא יכול... אני פה, גם לא רק זה, גם זה היה הסכם עם הקונפדרציה השוויצרית. אז היא אמרה, אתה מסכים שאני בצד עם פסנתר? שאלה. ובסיור כלל אירופאי ב-88, זאת הייתה בעצם הפרמיירה האירופאית של היצירה הזאת, וכשישבתי שם בג'נב, אז כבר תזמרתי את היצירה הזאת, והרחבתי אותה בעצם ליצירה תזמורתית עם מקהלת ילדים, סופרן סולנית, קריין, גיטר, זאת אומרת 100 משתתפים על הבמה, ואנחנו, זאת אומרת, אחרי שנשמע את היצירה, אני אגיד כמה מילים, אני רק רוצה להגיד שהיום, בקופנהגן, פסטיבל, שבו יבצעו בגרסה קאמרית את השם ואפר, 3 מוזיקאים.
דני, עוד הערה אחת, תשים לב, אתה עושה לפעמים רעש עם הידיים או משהו שם ליד המחשב.
אוקיי.
בסדר? תקפיד על כשאתה נמצא מול המיקרופון,
ושזה
בלי תנועה גדולה מדי, כי אז הקול שלך עולה ויורד.
מאה.
יופי. אז אני חוזרת לשידור. כאן חווה פנחס כהן משוחחת עם דניאל עקיבא, דני עקיבא, ככה אני קוראת לך, שיחה בשניים בארבע עיניים, אנחנו מדברים על מוזיקה, אנחנו מדברים על היצירה של דני בעקיבא, סליחה, אני מוחקת. אנחנו מדברים על מוזיקה, ואנחנו מדברים על היצירה של דני עקיבא בלדינו, על המהלך הגדול והסוחף הזה, ואני מוכרחה לומר שאני שמעתי את היצירה הזאת, אשן ואפר על הבמה, אינני זוכרתך, אבל יש לי אותה גם מוקלטת מרשימה ביותר, וגם אני חושבת שאחד הדברים שהשפיעו עליי כשהקשבתי לה, זה סוג של רנסנס, כאילו מי ציפה שתיכתב יצירה כזאת גדולה בלדינו, ומתייחסת לשואה. זה לא היה בארץ, לא היה מקום לחיבור הזה, למרות שיהדות סלוניקי ובכלל יהדות יוון, עלתה בלהבות ונעלמה לנו וראוי, וזו יהדות שדיברה על הדינו, וראוי היה שיכתב להם בלדינו, ונזכור אותם בלדינו. אבל זה לא היה באופי של ימי תחילת המדינה, ואפילו בשנות ה-80 זה היה חדש וזר. היום אני חושבת שזה כבר יש לזה התקבלות הרבה יותר טובה, כי יש גם תובנות עומק וידע שהולך ומצטבר על מה שהיה שם ומי היו האנשים, וזה חלק מהלמידה שלנו מחדש על יהדות ספרד בבלקן. ולאחר היצירה עם אבנר פרץ, מה היצירה הבאה שלך בלדינו, לאיזה כיוון אתה הולך?
כן, אז לא לדינו, היצירה הבאה היא יצירה של תהילים, ממעמקים. וכאן אני מנהל דיאלוג עם אחד מהנוסחים, אחת מהגרסאות הנדירות של סדר ההלל החיפאי, כפי שהיינו שרים אותו. בכל עת ששרים, זאת אומרת, רעות בשלוש רגלים, בראש חודש, בחנוכה, שרים, היה סדר הלל שגם פגשתי כל מיני פייטנים בכל מיני מקומות שלא הכירו את הנוסח הזה. זה היה לפני 10 שנים, כשאבי נפטר, אמרתי שאני צריך להקדיש לו איזושהי מחווה. אז על אותו סדר הלל שלמדתי ממנו בנוסח, כמובן בניתי יצירה חדשה למקהלה, לאבוב, סולו, אבוב אובליגטו, זאת אומרת אבוב שהוא כלי, כמו כלי סולו כזה וירטואוזי, ותזמורת לקשת. וכאן גם הדיאלוג שלי עם המבצעים, במקרה הזה ברק טל, מנצח של סולני תל אביב, שהוא קולגה שלי, הוא היה תלמיד שלי, בבית ספר ויצו, באמת בית ספר מיוחד, במגמה שהקמתי אותה בשנת 86, וניהלתי אותה 32 שנים, שחלק ניכר מהבוגרים הם ממש קולגות. וקולגות שאנחנו לא צריכים לדבר הרבה, יש איזו הבנה מאוד מאוד עמוקה. אז היצירה הזאת, העבודה הזאת, למשל ברק ביצע עד היום, אני חושב, יותר מכל מנתח אחר, יצירות שלי מתוך הבנה, מתוך הכרה, ואני מכיר לו תודה, כי בעצם לומד אותם גם בעל פה, שזה דבר נדיר, יצירות מורכבות. אני בחרתי פה פרק, מתוך היצירה הזאת, את קוף י"ח, זה מתחיל באיזה פתיחה של התזמורת, אחר כך קוף י"ז, זה קצר מאוד, פסוק אחד, הפרק הכי קצר בתהילים, וקוף י"ח הוא המורכב יותר והמעניין, שהמקהלה שרה, ויש פה בעצם מזמין שילוב של מגוון של דברים, קודם כל המלוס שמשמש ברקע, מהנוסח הספרדי, אבל אחר כך משתלבים פה כל מיני דברים שמתקשרים גם לקבלה היהודית. אני לקחתי את זה דרך פירוש קבלי, זאת אומרת, העניין הזה שכל גויים סבבוני ושם אדרה כהמילה, סבבוני כדבורים, דוחו כאש קצים, רשי כותב, דוחו כאש קוצים, כי מה הוא כותב כבר אז, רשי המוסלמי, מה הוא מוכן להתאבד ולהרוג אותך. אבל אני לא לקחתי את הפירוש הזה, דווקא לקחתי את העניין הזה שכל גויים סבבוני, זה מדובר גם על 70 אומות עולם, על היצרים שלנו, היצרים שסובבים אותי, ושאני צריך להתמודד איתם כדי להגיע למדרגה, שוב, לבטל יצרים, לבטל אגו, חלק מתפיסה של חסד, נתינה, חסד, כדי למלא את הכלי, לא רק הרעיון הזה של לקבל, להתנסה מעל כולם אלה, לקחתי את זה בפרשנויות שונות שלי מבחינת המוזיקה, התזמור, הכתיבה, אל המקומות האלה. אני זוכר שנעמי פארן, שהיא, זה מקהלת מורן הנפלא, שהיא המנהלת האומנותית, שהיא קיבלה את הפרטיטורה, היא אמרה לי, מה זה? אנחנו ביצענו תהילים כזה, עשרות. דבר כזה אני לא ראיתי. אמרתי, גם אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יכול להסביר לך. זה העניין, היא אמרה, זה משהו, תסביר לי, אמרתי, בהזדמנות, נשב קצת, נדבר על הזוהר, אולי יהיו איזה טוב עליו.
אז בוא נקשיב. דרך אגב, דני, יש לך עוד יצירות לתהילים?
כן, יש, אני כתבתי אבנר ואני כתבנו מחווה ליצחק נבון, שהיה חבר שלנו.
רגע, אז עצור רגע. אז אחרי הקטע הזה, אני אשאל אותך אם כתבת עוד יצירות לתהילים, ואז תספר את הסיפור, ותתחיל לכוון לכיוון היצירה עם רבקה מרים, כי אנחנו צריכים לסגור. בסדר?
כן.
Okay. כאן חווה פנחס כהן משוחחת עם דני עקיבא, מוסיקאי, שיחה בשניים בארבע עיניים. ואנחנו הקשבנו עכשיו לפרק מתהילים, ואני רוצה לשאול אותך, דני, האם הלחנת פרקי תהילים נוספים? האם תהילים מהווה בשבילך השראה?
כן, זה לא רק פרקי תהילים כטקסטים, אני חושב שהיצירה הראשונה הרצינית שכתבתי לגיטרה סולו נקראת תהילים, מזמורים לגיטרה. וזאת יצירה שכתבתי אותה כסטודנט. ואפילו, לא טוב, זה לא יודע אם זה חשוב, אבל קיבלתי עבורה אחר כך פרס אקום.
זה חשוב, בוודאי שזה חשוב.
כי זאת הייתה יצירת ביקורים ממש, ליצירה מורכבת של גיטרה, ואני סוגר את הקצה, זאת אומרת, עוד יצירה אחת, שאבנר פרץ ואני כתבנו מחווה ליצחק נבון, תיבת קסמים ירושלמית, בתוכה יש גם, בתוך התיבת קסמים ירושלמית, תיבת קסמים הזאת, המחווה ליצחק נבון, יש גם פרקי תהילים למקהלה וגיטרה. אני סוגר את המעגל של תהילים ביצירה שעוד לא בוצעה, שהוזמנה על ידי חברת סטרדיווריוס באיטליה, לפרויקט טריפטיק שנקרא משולש, שנשמע, אני אמרתי להם, החברים שם בזלצבורג, שזה נשמע כמו בדיחות בישראל, יצירה של מלחין מוסלמי, נוצרי ויהודי. אמרתי, אני ככה אוכל הרבה בדיחות.
כן.
שחקו, אמרו שפר לך טיפה. אמרתי, אני מקווה שזאת לא בדיחה, זה מאוד רציני, והכבוד הגדול שזכיתי באמת ליצירה כזאת, עבור שני סולנים, שהם חברים שלי, סולנים וירטואוזים, איוון מנצ'ינלי, נגן כלי הקשה פנטסטי מזלצבורג, איטלקי במקור, ואשתו, אסטינה שון, מנצ'ינלי גיטריסטית מהמובילות שיש היום, ועבורה זאת יצירה למרימבה, גיטרה ותזמורת סימפונית. כתבתי מזמורי תהילים, שבעה פרקים כתבתי, של בסך הכל היצירה, כל פרק הוא בין 3 דקות, של 21 דקות, ו-2022 תזמורת היידן של תזמורת היידן, התזמורת הסימפונית של היידן, תבצע אותה, התזמורת הסימפונית של רומא, והקליטו את זה לחברת סטרדיווריוס כדיסק, משולש, עם 3 יצירות, כאילו, לאחד בין הדתות, לנסות לקרב בין הלבבות.
אז אני רוצה להמשיך איתך את הקשר שבין המילה למוזיקה. התהילים, זה ברור, יש לזה מסורת ארוכה ביותר, של הלחנת מזמורי תהילים, תהילים כשירה גם אישית וגם קנונית, לאומית, אבל בתוך המהלך שלך אתה עושה, כמו שדיברת בתחילת השיחה, אתה מלחין משוררים. אתה רוצה לדבר קצת על זה, איך אתה בוחר אותם, וסיפרת על הקשר שנוצר עם רבקה מרים. מה מושך אותך? איך אתה נדלק על הטקסט שאתה בוחר?
אז כמו שאמרתי, קודם כל, האהבה שלי לשירה היא אהבה שיש בה בעצם יריעה מאוד רחבה. זה לא תמיד מתחבר לעולם היצירה. זאת אומרת, אהבה והערצה. עכשיו גם, בוא נאמר, נגיד גם אבנר כתב הרבה מאוד ספרי שירה. ובסך הכל, אם אני מסתכל על מה שהלחנתי, גם אפילו אשן בהפר, לא הלחנתי את כל הספר הפואמי. ממש בחרתי שם קובץ של שירים, זה רק חלק, אפילו חלק, לא רוב השירים. זאת אומרת, היו שירים שאני מאוד אהבתי, אבל לא יכולתי בעצם להוציא משהו. כתב לי אמנון שמוש חברי פעם. כתב לי, הוא היה שולח לי שירים, עוד לפני שהוציא אותם לאור, בתחילת שנות ה-80, הכרתי אותו גם דרך עבודה ברדיו, הוא כתב, דני יקירי, ראה אם השיר מדבר אליך, הוא מוציא ממנו מנגינה. כך כתב לי. וזה יפה, זאת הגדרה יפה, כי בעצם גם מתוך השירים שהוא שלח, אז אני לחמתי, אני זוכר, בסך הכל לחמתי שלושה שירים. ובאמת זכינו שאברהם פרר שר את אישה כיבבי, שזה שיר מאוד, מאוד אלתרמני ומאוד מיוחד, והיה לזה באמת קשר מאוד מיוחד בינינו, בין המשורר, בין הזמר וביני. לכן, אין לי איזו הגדרה למה כן קולע ולמה כן יכול לדבר כיוצר. זה דבר שהוא, הייתי אומר, אפילו על גבול האקראי. זאת אומרת, אני קורא וקורא ומעיין, אני אומר, גם שבועיים, אני נכנס לקטע של קריאה, רק קריאה. ואני יכול מתוך זה בעצם להתחבר כיוצר, להתחבר לכל, אבל להתחבר כיוצר למשהו מאוד מאוד קטן, לאחוז מאוד מאוד קטן מתוך השירים. הרבה פעמים שירים שיש בהם רמזים, או איזה שם, הייתי אומר, מחשבה, הייתי אומר, מחשבה יהודית, מחשבה אפילו קצת מיסטית. נגיד, למשל, בזלדה יש שיר, יש לה שיר בעצם מול הים. יש לה שיר שנקרא מול הים. אז אם זה לא, כאשר שחררתי את דג הזהב, צחק הים וכו', ויש שם קטע שאומר, אז שרנו יחד, אני והוא. אני והוא. לא אני, כולם רוצים לשיר אני והוא. אבל זה אני והוא. והיא כותבת אומנם, אני והוא עם א' בסוף, אבל אני הבנתי מה שמתקבלת. מתקבלת, מתקבלת מהקבלה, משם קבלה. אני והוא זה אחד הצירופים בעין ב' שמות של הקבלה, שנגזרים מתוך שלושה פסוקים, של כל פסוק בין 72 אותיות, ושמים אחד מתחת לשני, וגוזרים למשל א' ל' ד', שזה נגד עין רעה וכדומה, שפע סמך א', ויש, אנחנו, כשאנחנו קוראים בו הושענא רבה, למשל, הכהן הגדול עומד ואומר, הושענא, אני והוא הושיענא. אני שואל אנשים, שואל, מה זה אני והוא? אני והוא, אני והוא, וואו. אני והוא זה א' נ' י', ו' ה' ו', זה אחד הצירופים בעין ב' של השפע, של השפע הקוסמי. הכהן הגדול בא לפתוח את השפע הקוסמי על עם ישראל, על כל העולם, שלא יהיה מחסור. מתי? בהושענא רבה זה המקום שרוצים לפתוח את שערי הבינה והשפע. והיא כותבת, אז שרנו יחד, הוא הדג, שבא מתוך הים הקוסמי. אנחנו שרים, שרנו יחד אני והוא. אנחנו שרים אני והוא כדי לפתוח את השפע, להציץ את השפע האלוקי.
איזה יופי.
והבילה הזאת אצלי למשל קיבלה דגש וחזרה, וגם איזה סוג של טיפול, וכשבחג המוזיקה הישראלית אמרתי, בבקשה תנקדו, ואל תכתבו לי אני והוא, וכתבו אני והוא. זאת דבר קטנה.
כן, אבל היא מבטאת משהו גדול, היא מבטאת את הפער ביחס ובידע אל המילים.
נכון.
אל המטען שהן נושאות איתן.
לפעמים שתי מילים כאלה מבחינתי עשו לי את היום, עשו לי את השיר, עשו לי את הכל, את הירמון, את הכתיבה שלו, את החיבור שלו, ואז גם אני רואה גם את העניין, אחד הדברים שבאמת מסמכים אותי בסופו של יום, ובסופה של, סופה של, של תקופה די ארוכה, זה שאני יודע, שוב, השם והאפר היום מבצעים בקופנהגן עוד מעט, בפסטיבל, וישדרו את זה, זה יהיה, בעצם זה יהיה אונליין, והנגניות בחזרה בלילה, לפני שלושה ימים, נורית אומרת לי, בעייתי, תשמע, מזמזם לך שם איזה הודעה, ואני רואה, איבון כותבת לי, בעברית, היא לומדת עברית, היא כותבת, אנחנו אוהבים מאוד מוזיק שלך נפלא עם לבבות, ואמרתי, טוב, אם שלוש מוזיקיות כאלה נפלאות, שלא מכירות בכלל את הדבר, את השפה הזאת, השפה שלי, מתחברות, אז כנראה יש פה משהו שהוא מעבר לבינתי כנראה.
שהוא חוצה גבולות, והוא אומנות. אומנות שמעבר לקונקרטי, היא מגיעה למקום האוניברסלי, למקום האנושי, למקום שהוא מעבר למילים. ואתה עושה את זה. ומה תרצה שנשמע עכשיו? אנחנו בעצם לקראת סיום התוכנית, שיש לי הרגשה כאילו רק התחלנו איזו שיחה, ואני מקווה מאוד שאולי נחפש לנו דרך לשיחה נוספת, שתשלים את התמונה הרחבה והמרתקת. איזו יצירה תרצה להשמיע לנו עכשיו?
סגירת המעגל, התחלנו בספירת הכתר, הספירה התחתונה ביותר, ספירת המלכות. ושיר של רבקה מרים, כתבתי אותו 1989, שוב, זה הרבה זמן, וזה אחד השירים שאני באמת רואה בו גם, זה לא רק מלכות בחשיבת הספירות, אני חושב שהשיר הזה, מבחינת האינטרפרטציה שלי, זה איזושהי יחסות לאומנות, לשירה, לפואטיקה, למוזיקה, זאת אומרת, כל אשר נולדו, לא נולדו הם ילדייך ומלכותך תבראם, זאת אומרת, כל הילדים שלא נולדו, היצירות, הכתובות, המנוגנות, אני רואה בזה באמת איזה מין המחשבה באמת יצירתית. זה גם מתקשר למלכות, ומלכות, אגב, אם מדברים על מלכות, אז ספירת המלכות נמצאת בכל ספירה אחרת, בכל ספירה יש ספירה, ספירה של ספירה, זאת אומרת, לכן יש, בעומר יש ספירה של 49 ימים, שכל יום הוא מלכות שבמלכות, חסד שבמלכות, גבורה שבמלכות וכדומה. זאת אומרת, המלכות מתחברת לכל ספירה, כולל גם הספירה העליונה, ויש חוט מקשר בין הכתר לבין המלכות. כשרואים את הסרטטים, כשלומדים את הדבר הזה, רואים יש ספירות שנמצאות בצד, ויש איזה עמוד השדרה של הספירות, שזה בא, עובר מהמלכות אל התפארת, מהכתר אל התפארת, החלק התחתון ביותר הוא המלכות. ואני חושב שזה המקום שאנחנו יכולים, אני רוצה להגיד פה גם על יעלה אביטל, ששרה, זאת אומרת, הסופרן הנפלא, שהיא איתה גם, אני, אחת מהזמרות שאני עובד איתה, אחת מהזמרות הנפלאות שיש לי את הזכות הגדולה הזאת, שהיא זמרת צעירה ומבטיחה ביותר, שהופיעה בכל העולם עם כל הרכב אפשרי, כולל עם הפילרמונית, עם זוגן מטה, עם אוסטנון המפורסם, באסטוניה, בכל העולם, והיכולת שלה גם להבין את הטקסטים ולהבין מוזיקה, זה אפילו, זה יותר ממה שאני מבין ויותר ממה שאני אפילו כתבתי. אני מקבל פה מתנה עם תוספת גדולה מאוד מאוד.
אז אני אוהבת את החיבור הזה, שמתחיל מהטקסט, מהשיר שכתבה רבקה מרים, אל המוזיקה שלך ואל הביצוע של זמרת, מן מעגל ממש של מלכות. תודה רבה לך, דני עקיבא.
תודה רבה, חווה, זה עונג גדול מאוד, כבוד. תודה רבה.
תודה רבה לך, ואני מקווה שנוכל להמריא עם היצירות האלה למקומות גבוהים. תודה ולהתראות.
להתראות. לקחת יחושו כתיפה
האזנתם לקפה בשניים בארבע עיניים. המשוררת חווה פנחס כהן שוחחה עם המלחין דניאל עקיבא. שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים.